עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי נמרן.
שוב שלום, ערב טוב לכם. השעה השנייה, המהדורה המרכזית כאן בקולך, העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני אורי כהן. עכשיו לעניין שנוגע לכל אחד מהמאזינים והמאזינות שלנו, כי מדובר לפעמים גם ביסורי דאורייתא ולא רק, בכל המובנים של בן אדם לחברו, ככל שהטכנולוגיה מתקדמת וככל שהאמצעים הופכים להיות יותר פשוטים, לפעמים נראה לנו שהם גם קשרים. אז בפוליטיקה הישראלית, החילונית, זה כבר הפך להיות דבר של מה בכך. אדם משוחח עם חברו, הם מדברים לשון הרע על מישהו, בין אם זה מותר או לא, לא ניכנס עכשיו לכללים של החפץ חיים, כי אנחנו באמת לא מצפים שהם יבינו על מה מדובר, אבל מהר מאוד מילת גנאי שפלוני אומר על אלמוני, דולפת לתקשורת, וזה הופך להיות לשון הרע של רבים. מצד שני, אם אנחנו כירי שמיים מנסים, משתדלים לשמור על הלכות שמירת הלשון, ופה יש לנו כבר הרבה מאוד שאלות, מה מותר ומה אסור בעידן הזה של הטכנולוגיה שבה כל שיחה מוקלטת, במה מותר להשתמש, במה לא, האם בכלל מותר להשתמש גם בדברים טובים, רק שהם נעשו בהקלטה בלא ידיעתו של השני, מה נקרא הגדרה של ארור מכה רעהו בסתר, מתי זה גם עובר על כבר הלשון הרע, מתי זה לשון הרע של רבים ושל פרטי, כל כך הרבה שאלות הן מעניינות, ואיתנו הגאון הרב אופיר מלכה, שלום לכבוד הרב.
שלום ורבי לך ולכל המאזינים.
אז אני ככה אנסה ברשות הרב להציג כמה שאלות ואופציות, ולא במטרה להגיד אם מותר או אסור, כי גם אנחנו יודעים שזה אסור, לפעמים ההיגיון צריך להבין גם למה, כדי שלא יותר קל להבין למה הדבר הזה חמור או אסור לעשות אותו. אם אני משוחח עכשיו עם הרב, ואני מספר לרב שמשפחת כהן, השכנים שלי, עשו חתונה שלא כחוק, וכל הכבוד להם ומגיע להם מזל טוב, והגיעו 100 איש לחתונה. והרב הקליט את השיחה, והוא רוצה להשמיע את השיחה הזו לחבר אחר, כדי לשכנע אותו שהנה, תשמע, אנשים עושים חתונות והכל בסדר. לא קרה להם כלום, הם עשו 100 איש של חתונה. מבחינת חוקי המדינה זה לשון הרע. מצד שני, לא בטוח שאותו אדם שלישי ששומע את זה, יראה את זה כגנאי. מי קובע?
לגבי לשון הרע, כפי שגידרת בפתיח שלך, יש לנו כללים מאוד ברורים אצל החפץ חיים, שכל דבר שהוא גנאי אצל המספר או אצל השומע, הרי שיש בזה איסור לשון הרע. אם אני סיפרתי לך משהו, שאתה סיפרתי לי משהו שהוא בגדר גנאי, הרי שהדבר הזה נחשב כאיסור לשון הרע ואסור להעביר את זה הלאה. בציור שלך, בנושא של חתונה, תפסת דווקא שאלה, תפסת דווקא דוגמה מאוד מאוד עדינה, כי בוא נאמר שבציבור החרדי, אצל חלק גדול מאוד בציבור, זה לא כזה גנאי, והראיה שלא מעט אנשים ככה מתחתנים היום. אז ממנה, אם הוא לא התכוון לגנות אותו בזה שהוא סיפר, וגם הוא שהעביר הלאה לא התכוון לגנות אלא רק כמשיח לפי תומו, הוא דיבר עם אנשים שאצלהם זה לא גנאי, אז אצל המספר זה לא גנאי, אצל השומע זה לא גנאי, ואצל זה שהוא סיפר לו זה גם לא גנאי. זאת אומרת, כל השלושה ארבעה שמשותפים כאן בסיפור, אצלהם זה לא גנאי, אלא כפי שאמרת, תראה, זה בסדר, עובר מה שנקרא. אז בכזה מצב, זה לא מוגדר כלשון הרע. זה לא מוגדר כלשון הרע, אבל אם השומע בכוונה משמיע את השיחה הזאת לפלוני, גם אם אותו אחד לא מתכוון לגנאי, אבל הוא, יש לו עניין שזה יתקדם קדימה כדי שאולי אנשים יבואו וינסו לחבל באותה חתונה, לצערנו הרב יש כזה דבר, יש דברים כאלה היום, שיש אנשים שחושבים שהם יותר מדי צדיקים, והם רואים או שומעים חתונות שקצת עוברים על התקנון, ומיד מזלים את המשטרה. המשטרה באים ומפזרים את החתונה, ואנחנו שמענו וראינו חתנים וקלות שישבו ובחו ביום חופתם, ביום שמחת ליבם, ואותם אנשים חושבים שהם עושים מצווה גדולה. ואני יודעתי, גאון מבינה, אני לא רוצה להתבטא בצורה חריפה, אבל הגאון מבינה אמר, כתב בספרו אבן שלמה, שהעבירות שבין אדם לחברו, אדם לא יוצא מן העולם הזה לפני שיפרו ממנו כאן בעולם הזה. יש מציאות שאל תהיה צדיק הרבה. בנושא הזה של קורונה, בוא נסכם שכל אחד ידאג לעצמו. יש דברים חריגים, אבל בנקודות הללו כל אחד שידאג לעצמו וכל אחד שיסתכל על עצמו, כי פשוט הצרות שמגיעות בצרות לאותם אנשים, זה גם אלו שציפרו וגם אלו שציפרו עליהם, זה נורא
והיום. וגם בנקודה הזו הרב, אולי חשוב ככה וראוי להדגיש, שיש הבדל בין הימים של לפני חג הפסח, שאז הקורונה הגיעה לעולם, וכל בית ישראל פחדו וחששו שבאמת משהו גדול, נורא דרמטי, אסון היום ונורא הולך לבוא לעולם, והסתובבנו עם כפפות ולא יצאנו מהבתים, בקושי לקנות מצות.
ועשו חתונות בלי דודים ודודות, בקושי הסבים והסבתות, אני מוסיף משהו.
נכון, ובאמת ככה התנהלנו, כי ככה המדע, הרופאים, הוא לא יודע, הם גם עכשיו, שהסתבר שהם לא באמת ידעו מה זה. ולאט לאט פתאום אנחנו מגלים שבאמת בעלי מחלות רקע ואנשים בסיכון והכל, בשבילהם זה פיקוח נפש. אבל יש למשל אנשים שעכשיו עברו כבר את הקורונה, והם נמצאים בחתונה, מי אני שאני אדע מי כן ומי לא ולמה ואיך נשפוט, ולכן אולי זה שונה מאז גם להיום.
שונה לחלוטין, וטוב שחידדת והדגשת את זה, שונה לחלוטין מה שהיה לפני חצי שנה, שבעה חודשים.
כי לפני חצי שנה היו רבנים שאמרו, אם זה קורה אז ללכת להודיע לרשויות, והיום אף אחד לא אומר את זה.
גם אז בזמנו היה אותו דבר על בתי כנסיות שאמרו להלשין וכדומה, היום אף אחד לא מדבר על זה, אף אחד לא אומר על זה. ואני אומר, אותם אנשים שהולכים ומלשינים, עלינו שעושים חתונות, לא משנה, זה במה הממדים, ידעו להם שפשוט הם עושים צרות, הם מביאים צרות לא רק על אלו שסיפרו, גם על עצמם מביאים צרות. כי ברגע שפרקים חתונה, ואתה יודע מה, אני מכיר חתונה שפרקו אותה, שאפילו לא שבו לאכול, ובקושי היה חופה, והלכו עלו על איזה גג ורקדו שם, והחתן והכלה בוכים, זה משהו שילבו אותם לכל החיים. מי יכול לסלוח על כזה דבר? אז מי אתה שאתה חושב שאתה כל כך צדיק, ואתה הולך ומלשין ומדבר? יש מציאות מאוד ברורה ופשוטה. מי שחושב שהוא בסיכון, שלא יגיע לכל המקומות, מי שמגיע לכל המקומות, אז זה בסדר, זה על דעת עצמו, ואנחנו לא מזלזלים חלילה בשום דבר, צריך לשמור על הכללים והכל טוב ויפה. אבל מפה עד ללכת להזיק לאנשים ולצער אנשים ולהפוך להם את יום שמחת ליבם ליום צער ותוגה, אני חושב שזה דבר מאוד מאוד חמור ו... המחילה מאוד קשה בדבר הזה.
נחזור לענייני ההקלטות ושאר העניינים. אדם שמדבר עם חברו והוא יודע שהוא יכול להיות מוקלט, האם אפשר לבוא אליו בטענה, יש לך בעיה שאמרת? ידעת שאני יכול להקליט אותך, מה אמרת לי את זה?
אז ככה, החפץ חיים כותב, הוא אומר שאם אני מספר לך משהו, כן? סיפרתי לך משהו, ואתה מבין מתוך העניין שהמשהו הזה זה משהו סודי. אפילו שלא הזהרתי אותך לא להעביר הלאה, אסור לך להעביר הלאה. זאת אומרת, אני לא צריך להזהיר אותך, זה בכלל שהיום כל שיחה מוקלטת, זה דבר לדעתי שהוא... מחדל מאוד גדול, אבל אין מה לעשות, היום הטלפונים המתקדמים עובדים בכזאת צורה, לא יודע אם כולם, לא מתמצא בזה, אבל...
לא, לא כולם, מי שלא רוצה יכול לבטל כל אופציה כזאת.
כן, אז אוקיי, אז בוא ניקח שאני עכשיו מדבר עם פלוני, ואני לא יודע אם אני מוקלט, או אני כן יודע אם אני מוקלט. אני מדבר איתו, ונגיד שאני יודע שאני מוקלט, אבל אני אומר, בן אדם, הוא לא בן אדם מושחת, אתה בן אדם נורמלי, למה תלך ומה שדיברתי איתך, שאני רוצה שזה יישאר בצורה סטרילית, כן? למה אתה הולך ומספר את זה הלאה בלי לבקש מנה רשות?
אבל אם הוא אמר לי את זה מתוקף תפקידו, למשל פקיד בעירייה, חבר מועצת עיר, לא משנה עכשיו חרדי או חילוני, התקשרתי לקבל שירות, או התקשרתי אפילו לחבר שהוא נושא בזה תפקיד, והוא אומר לי, תשמע, אני רק אגלה לך סוד, שהבוקר דיברו עליך, והיה ככה וככה וככה, והקלטתי את זה. עכשיו, הוא כבר נושא תפקיד, אולי עם ההקלטה הזו אני אוכל להגן על עצמי, לקדם את ענייניי, צרכיי.
כן. בהקלטה הזאת אתה יכול לקדם את ידיך וצריך, אבל אתה בד בבד עובר גם איסור מאוד מאוד חמור. כי אם מה שהוא עשה זה דבר שהוא לא הוגן, אז אתה עובר על איסור לשון הרע. וגם אם נגיד שמה שהוא עשה זה דבר הוגן, אבל כיוון שהוא רוצה, הוא סיפר לך על מנת שזה יישאר בצורה סודית, גם אם מה שאתה מספר זה לא לשון הרע, סתם סיפור, בא בן אדם אומר לך, תשמע,
אומר בינינו, כן.
מחר אני סוגר זאת, מה יש לשון הרע? תעשה טובה שישאר בינינו, ואתה הולך ומספר את זה, זה לא איסור לשון הרע. זה הרבה פחות חמור, אבל יש בזה איסור. הגמרא אומרת, מניין שאדם שאומר לחבור אל תאמר, הוא אומר, הוא עובר באיסור בל תאמר. אז החפץ חיים מדגיש, שגם אם לא אמרתי לך אל תאמר, אבל אתה מבין, שמתוך הצורה של הסיפור, שאני לא רוצה שתאמר, אל תאמר. קל וחומר בין בנו של קל וחומר, שאם הדבר הזה הוא גנאי הוא משהו של לשון הרע, לשון הרע הורגת שלושה, אתה מספר את השומע ואת מי שסיפרו עליו.
אז בוא נעלה השלב הרב, אם הדברים נאמרו לציבור, כנס, עומד מרצה, אומר כמה דברים, ומישהו הקליט, ומאה איש היו באולם, ואחד מהם הקליט, והקלטה דולפת החוצה, ועכשיו שומעים אותה 100,000 איש. יש בעיה?
אז זה, מצד ההלכה היבשה, יש כמה פרטים שצריך לעבור עליהם, אולי בזרזות נעשה את זה, וזה מותר. זה נקרא אפטלטה. אפטלטה זה בא ואומר, כל דבר שמפורסם בפני שלושה, שוב פעם, כל דבר שמפורסם בפני שלושה, מותר להעביר אותו הלאה. למה? כי נסתם שזה כבר יעבור בלב אחי, עוד שבוע, עוד שבועיים, אז אני בסך הכל הקדמתי את המעבר הלאה. כך שיטת הרמב״ם בסוגיה של אפטלטה, וכך מעריך חפץ חיים מאוד בכלל ב', אבל, שים לב את האבל הגדול, שזה התנאי העיקרי, זה מותר דווקא בתנאי שזה שמספר הלאה לא מתכוון לגנות. הוא מתכוון לספר, אתה יודע, אתה בא בבית, מספר לאשתך, מספר לילדים, מספר לדודים, ומספר כמה דברים, אתה מכניס גם את זה. אם כל מטרת הסיפור שאתה מספר הלאה, זה במטרה לגנות את אותו זה שסיפרו עליו, זה אסור. כל הדין של אפטלט עדיין הוא, שדבר מפורסם, מותר להעביר אותו הלאה, זה רק באופן כזה שאתה לא מתכוון באמת לגנות את מה ששמעת, אתה לא רוצה שעוד אנשים ידעו את הגנאי, אלא על הדרך אתה משחיל עוד כמה משפטים בתוך הסיפורים, אז השחלת גם את המשפט הזה, סיפרת עוד סיפור. אבל אם אתה מתכוון לגנות, זה אסור.
שאלה אחרונה ובקצרה, הקלטתי נניח נציגה בתחנת משטרה, ואני רוצה להשמיע לציבור איך ענו לי, איך התייחסו אליי, ביזו אותי, צילמתי שוטר אלים ברחוב, אני רוצה לפרסם את זה לכולם, תראו מה השוטר הזה עשה, מותר או אסור?
זו שאלה מאוד קשה, והתשובה שלה עוד יותר קשה.
השאלה היא תשובה קצרה, כן.
לא, יכול להיות שהיא קצרה, אבל היא גם קשה. לא מחייב שתשובה קשה היא ארוכה, יכול להיות שהיא גם קצרה, יכול להיות שהיא קשה וקצרה. התשובה היא, החפץ חיים מעריך בזה מאוד, גם בלכות לשון הרע בכלליות, וגם בלכות לחילות כלל ת', אם באמת אתה מכוון לתועלת, כי אתה יודע שעכשיו יש איזה מין מגמה כזאת, שהשוטרים מתלבשים על הציבור החרדי. לצערנו הרב, אנחנו עירים לדברים האלה מדי פעם, ואתה מבין שמה שעכשיו תפרסם, או שמה שעכשיו תלך לתחנת המשטרה ותפיץ את זה, זה דבר שיעצור את התופעה הזאת.
כלומר שיש בו תועלת רצינית.
תועלת רצינית לשוטרים בכלל, וכל וחומר לאותו שוטר בפרט, או שיפדרו אותו, או שהוא יפסיק לעשות את אותו דבר, אתה צריך לעשות. אבל, תשים לב את האבל, קודם כל אתה צריך לנסות למזער את הנזק. זאת אומרת, אם אתה יודע שבזה שתגיש את התמונה לתחנת משטרה, יטופל העניין, בלי שתפיץ את זה ל-100,000 איש, אז זה מה שאתה צריך לעשות. אבל אם אתה יודע שזה לא יעזור, ורק אם תפיץ את זה עוד זה יעזור, אז גם זה מותר.
אתה צריך לעבור את כל השלבים הללו. הרב, החכמנו מאוד כמה שונה הלכה מהחוק היבש הישראלי של מערכת המשפט. תודה רבה, גאון הרב אופיר מלכה, על הדברים כאן.
תודה רבה לך ולכל המאזינים.
תודה. עכשיו אנחנו עם יוסי לוי. שלום, ערב טוב יוסי.
ערב טוב.
לשעבר יועץ תקשורת של ראש הממשלה, אבל גם בכלל יועץ תקשורת גם בהווה. כשאנחנו מדברים על עידן ההקלטות, אז הרגע סיימנו שיחה הלכתית בעניין הזה. ומאוד ככה מעניין לשמוע עד כמה ההלכה זהירה בכל מה שקשור ללשון הרע ולעבירות מהסוג הזה. ואני שואל אותך בכלל, בזירה הפוליטית, כשהחוק מאפשר להקליט, מאפשר להפיץ, מאפשר להשמיע, אין עדיין חוקים שמגבילים את זה, איך מתמודדים את זה, אתה יודע, ברמה הפוליטית, אי אפשר לדבר היום עם אף אחד.
קודם כל אני מצטער שלא שמעתי את השיחה הקודמת, כי מאוד חשוב לי לשמוע מה דעת ההלכה בנושא הזה, כי אני חושב שמדובר על מעילה באמון, גם אם זה חוקי, אז יש כאן מעילה באמון. אם אני בשיחה פרטית איתך ואני מקליט אותך, ומחר אני משמיע אותה לכל עם ישראל, אז יש בו פגם אתי.
ההלכה אפילו אוסרת להשמיע את זה לאדם אחד בלבד בחדר סגור, עזוב את עם ישראל. כבר להשמיע את הקלטה הזאת, כבר בעיה.
אז כנראה שפעם היהודים היו חכמים, לפני שהתבלעה חוכמתם.
והמזל שלנו שהלכה תקפה עד היום, גם 2020, אנחנו עדיין, בשבילנו היא רלוונטית.
נכון, אבל לא כל דבר אפשר להפוך לחוקי או לא חוקי. יש גם מוסר, יש גם אתיקה, יש גם יחסי אמון, ואני מאוד שמח שדעת ההלכה היא כזו, וחבל שלא כולם נוהגים כך. עכשיו, כשמדברים על אנשי אמון שמעלו בעצם באמון של מעבידם, כמו במקרה הזה של ניר חפץ, אז קודם כל, חד משמעית, חמור וגורם נזק, גורם נזק בכלל לכל אדם במדינת ישראל שחושש לדבר בטלפון. לך תדע אם אתה לא מקליט אותי, שמחר לא תשמיע את זה לכולם במהדורה בערוץ 13 במקור אצל רביב דרוקר. אבל אני רוצה להגיד עוד דבר שלא פחות חמור, זה שראש הממשלה מקליט אנשים שבאים ללשכתו להתארח. על זה לא שמעתי עוד, שראש ממשלה מקליט את בני שיחו לצרכים שלו, ולא משנה בכלל מה הצרכים. לפני שאנחנו מלינים על חלאות כמו חפץ, צריך להלין על ראש הממשלה שמקליט את נוני מוזס, שגם הוא צדיק קטן.
אבל יאמר לך ראש הממשלה, הוא לאו דווקא הוא, כל מי שנמצא בסיטואציה הזו, אני רוצה להגן על עצמי. דברים שנאמרים עכשיו בארבע עיניים, מחר מישהו יכחיש אותם, מחר עשויים להפליל אותי, להוציא אותם מהקשר. אולי הוא מקליט, והוא יפיץ את הקלטות, אני רוצה שיהיה לי גיבוי, אז אני בא מצויד מראש ומקליט.
לא, לא, אתה, תשמע, אם אין יחסי אמון, אם אין יחסי אמון, אז אל תעבוד עם אותו
אדם. אנחנו מדברים על ראש הממשלה ונוני מוזס, שאין ביניהם יחסי אמון, זה אמון שהתחיל להיבנות, זאת בדיוק הסיטואציה.
לא, לא, אתה מזמין אדם אליך הביתה, ואם אתה מקליט אותו, סימן שאתה מראש לא נקי, אז זה לא אומר שהוא נקי. זה לא אומר שהעורך שהזמנת הביתה הוא נקי.
יוסי, אתה היית אז היועץ של ראש הממשלה, אם אני לא טועה, באותה תקופה או בתקופה ממש קודם לכן, ואתה, אז זהו, אז אתה יודע היטב שאם אנחנו חוזרים ל-2008 ו-2009, יחסי נתניהו ומוזס לא היו מן המשובחים, לא היה שם אמון, וברור שאם נערכה כזו פגישה, שני הצדדים באים לשולחן טעונים מלאים בחשדות. נוני מוזס לקח בחשבון שהוא מוקלט.
אני רוצה לומר לך, א', תשאל אותו אם הוא לקח את זה בחשבון או לא, אני לא חושב שאתה מזמין אותי לשיחה בארבע עיניים, אבל אני לא סנגורו של מוזס, אני רוצה להגיד לך, אבל היחסים בין מוזס ונתניהו, זה לא יחסי שנאה, זה טנגו שיש כאן יחסי אהבה שנאה, התקרבות והתרחקות לאורך כל העשור האחרון, זה התחיל ב-2008-2009, וזה נמשך עד עצם היום הזה, כולל ב-2018, כי ב-2018 קרו שלושה דברים במקביל שאנשים לא שמים לב אליהם. אחד, עורך ידיעות אחרונות, רון ירון סיים את תפקידו. שתיים, לי לפיד הפסיקה לכתוב טור בידיעות אחרונות. שלוש, עמית סגל התחיל לכתוב טור בידיעות פתאום, אחרי שהוא תקף את מוזס כמה שבועות קודם וכינה אותו בכינויים כאלה ואחרים. אז כשאתה מסתכל, אל תסתכל רק על מה שקורה על הבמה,
תראה את כל מה שקורה, את כל הפאזל כדי לחבר את זה לתמונה גדולה, ואז אתה מבין שיש פה הרבה דברים מאחורי הקלעים, זה מה שאתה אומר.
נכון, אני אומר רגע, לפני הפאזל, אל תראה את הדברים כפשוטם, תחפש תמיד כמו שהיהודים עושים את הדרש, מה קורה מאחורי הקלעים.
אוקיי, שאלה מעניינת, יוסי, נניח מחר פוליטיקאי בכיר יועץ, סוחר את שירותיך כיועץ, האם אחת העצות הראשונות שתיתן לו, אל תדבר בטלפון עם אף אחד, אל תסמוך על אף אחד, תקנה מכשיר שמשבש הקלטות, תחיה בעולם הזה שכל מה שאתה עושה מתועד.
אני אגיד לך מה אני אגיד לו, אני אגיד לו בוא תכין מסמך שאני חתום עליו ומתחייב שאני לא מקליט אותך, ואני מציע למען ההגינות שזה יהיה הדדי שגם אתה לא מקליט אותי, וזה יהיה מסמך שיופקד אצל עורך דין, כי אם אנחנו עובדים ביחסי אמון זה צריך להיות כלל בסיסי. דרך אגב, אני אינני נוהג להקליט בני אדם, ואני מצליח לחיות גם בלי זה, אתה רואה, אני מצליח להגן על עצמי, גם בלי להקליט אנשים. למה אתה צריך להגן על עצמך, אם אתה פועל על פי חוק? למה אתה צריך להגן על עצמך, אם אתה פועל על פי חוק? אם אתה לא פועל על פי חוק, אתה פוחד שיפילו את התיק עליך,
ושרוצה גם... את עצמו, יש לי את עצמו. כן, בוא נעשה גם הבחנה בין הקלטות, שבהם נאמרים מילים שהן בעייתיות מבחינה חוקית, שהן מכניסות את הדובר לבעיות פליליות, לבין הקלטות שפשוט הם עם כל מיני מילות גנאי, קח את השיחה בין היועמ"ש לבין עורך הדין נווה, אין שם בעיה פלילית, יש בקונספט של השיחה סיפור פלילי, שאני מפחד, אומר היועץ המשפטי לממשלה, ממישהו שאני ממונה עליו, אבל ההתבטאות, המילות גנאי, נתניהו מתבטא על בנט, וכל מיני כאלה, שהם פשוט לא יפות, אבל זה כבר לא עניין חוקי.
אתה מסרטט קו נכון, בין הדברים שבכל שיחה שאני מניח שאתה מנהל בארבע עיניים עם האדם שאתה סומך עליו, שהוא כחבר או שהוא בן
משפחה. אז אתה מתבטא בחופשיות ואתה מכנה כל מיני שמות ואתה נותן כל מיני דוגמאות. כן.
נכון מאוד. הרי כשאתה מדבר ברדיו אתה מדבר אחרת ממה שאתה מדבר בטלפון, וטוב שכך, וגם אני. ואחרים, כל אחד הוא בן אדם, אז ללכת ולתפוס, באמת יש דברים שהם ניואנסים, ויש דברים, כמו שאתה אומר, שהם פליליים.
יוסי לוי, לשעבר יועץ התקשורת של ראש הממשלה, ויועץ התקשורת היום בהווה פוליטי ואסטרטג, תודה רבה לך.
תודה רבה.
ערב טוב, עכשיו אנחנו אל החלל, אל עמותת ספייס אייל, כפיר דמרי, שלום, ערב טוב לך.
שלום וערב טוב.
אז אתה מייסד את העמותה הזו, ככה בתרגום, מה זה חופש ישראלי, או מה זה ספייס אייל?
ספייס אייל?
חלל ישראלי, לא יודע. כן. מה המטרה של העמותה? לשם מה הקמתם אותה?
ספייס-אייל זו עמותה שבעצם בנתה את החללית בראשית והביא אותה כל הדרך לירח. אז זה מה שאנחנו עשינו, ואנחנו עומלים על דברים נוספים, ואנחנו כמו כולם התרגשנו לראות את ההכרזה של קרן רמון על אסטרונאוט ישראלי נוסף.
אז רגע, לפני, אנחנו קצת ממהרים.
כן.
כשאני ביקשתי לך לתאר מה אתם עושים, כדי שתרים לנו ככה להנחתה לשאלה הבאה, למה המדינה לא עושה את זה? למה אתם?
אז קודם כל זו שאלה טובה. אני אגיד שכשאנחנו התחלנו ב-2010, ובאמת היינו אפילו לציטוט פרופסור אלוף בני ליציק בן ישראל, שהוא בין השאר יושב ראש סוכנות החלל הישראלית, אז הוא קרא לנו הסנונית הראשונה בחלל האזרחי. באמת עד 2010 רוב הפעילות של ישראל בחלל הייתה פעילות בעולם הביטחוני, ואני חושב שפרויקט בראשית הוא היה הפרויקט הראשון, נקרא לזה בסדר גודל הזה, של פרויקט אזרחי. ובאמת מומן על ידי הגופים אזרחיים.
כלומר, עד היום מדינת ישראל לא מצאה תקציב, או הכניסה לסדרי עדיפויות, פעילויות מהסוג הזה, לצורכי חברה, מדע, חברה וכל מיני, אתה יודע, כל המשתמע מכך.
אז באמת במקביל להקמה שלנו שקרתה ללא קשר, בעצם ב-2010 חל איזשהו שינוי, ומדינת ישראל התחילה לתקצב את זה, אבל זה עדיין לא באותם סדרי גודל של פרויקטים ב-100 מיליון דולר. אבל כן חל שינוי מאוד משמעותי, ובאמת אם נסתכל מה קורה, אתה יודע, יש את תעשיית החלל העולמית, ואת כל הרעיון הזה שקוראים לו New Space, חלל חדש, של חברות שהן, של סטארט-אפים, שבעצם נמצאים בתחום הזה, שזה משהו שפעם אף אחד לא דמיין אותו. בצורה שבה זה קורה היום, אז יש סטארט-אפים ישראלים, קורים דברים באמת מעניינים, אפילו היה לנו אקזיט ראשון לסטארט-אפ בתחום החלל של Effective Space, אז באמת יש איזשהו שינוי מגמה שקורה בשנים האחרונות, ואני אגיד שרגע מהרקע האישי שלי, שאני אמנם עכשיו יזם חלל כחלק מזה שהקמתי את SpaceL, אבל הרקע שלי מגיע מעולם הסייבר, ואני אגיד שאם מדינת ישראל תצליח להגיע בתחום החלל, ויש את הפוטנציאל, כי ברמה הטכנולוגית אנחנו שם, אבל אם נצליח בעצם להגיע לאותו מקום כמו שאנחנו נמצאים בעולם הסייבר, ובאמת לקבל נתח מאוד משמעותי משוק החלל העולמי, אז זה משהו שיכול להיות מאוד משמעותי למדינת ישראל, זה יכול להיות קטר צמיחה כלכלית, זה יכול להכניס הרבה מאוד תפוסים לארץ, אז יש לזה באמת פוטנציאל ברמה הלאומית.
תגיד, עד כמה החברה בישראל החלימה מהטרגדיה הקשה של אילן רמון ובכלל ובני משפחתו?
זה גם שאלה טובה. אני אגיד שאני חושב שזה משהו, אתה יודע, יש את התגובה שלנו כמדינה וכחברה, אבל אני חושב שלהרבה אנשים, אני יודע גם עליי, ויצא לי להכיר את רונה מקרוב גם, בסוף זה חוויה אישית, חוויה פרסונלית.
אני אגיד לך למה, כי כשאני שמעתי על הטייס איתן סטיבה, ובאמת ראוי לציין את האיש ואת הקפיצה למים האדירה שהוא עושה למען מדינת ישראל, והגאווה הלאומית, ובכלל להביא אותנו לחלל, אתה יודע, בלב כאילו אמרתי לעצמי למה הוא עושה את זה?
אז אני חושב, אתה יודע, אפשר לשאול את זה אותו.
בגלל אילן רמון.
אבל אני חושב שזה לאילן רמון היה חלק מאוד משמעותי, אבל כמו שאמרתי דרך אגב, שאלת אותי שאלה מאוד גדולה ורחבה ולאומית, בסופו של דבר הם הכירו. הוא היה חבר קרוב של, של אילן רמון, הוא היה איתו גם, הוא היה בשיגור בעצם של, ה, של המעבורת, הוא היה שם יחד עם רונה והמשפחה, אז באמת היה להם חיבור רגשי מאוד עמוק, הוא הקים עם, עם רונה את, בכלל את קרן רמון, אז, אז כן, בסוף זה, יש פה חיבור עמוק לאילן, אבל גם ברמה הלאומית, אבל גם באמת ברמה האישית. אבל אני חושב שבאמת מהצד השני, זה גם משהו ש... שלוקח את ישראל למקומות ש... בוא נגיד, הרבה זמן חיכינו שיהיה אסטרונאוט נוסף, והנה זה קורה.
וכל המאמץ הוא לא להגיע לירח, אלא לחזור ממנו, כי גם בראשית הגיעה ולא הצליחה לחזור. בוא נדבר רגע עכשיו על התהליך הפרקטי. מה צפוי לנו בשנה הקרובה, או מה צפוי לאיתן בשנה הקרובה? לאן זה הולך? מה היעדים? מה המטרות? בוא נכין את הלב.
אז בעצם ההכרזה המרגשת שהייתה, הכריזה שזה קורה. בעצם שאיתן עבר את כל המזדקים הראשונים שהוא היה צריך, כדי בכלל להיות מאושר בתור מישהו שיכול לעלות לתחנת החלל הבינלאומית, זה לא דבר טריוויאלי. אבל הוא כאמור טייס עם הרבה מאוד ניסיון, ששמר גם על כפירות, והוא הצליח ממש בקלות לעבור את המבחנים. אבל עכשיו הוא יתחיל תהליך של הכשרה, תהליך של הכשרה שיהיה במשפר מקומות, שבעצם יכשיר אותו לטיסה לחלל, ובעצם למחיה בתחנת החלל הבינלאומי. אני אגיד את זה, זה מסע מאוד מעניין שאיתן הולך לעבור, ואני מניח שכחלק מזה שזה פרויקט לאומי, אז אנחנו כולנו גם נחשף אליו ונלמד יותר, אבל במקביל אליו, בעצם יש פעילות גם בצד המדעי וגם בצד החינוכי שקרן רמון מובילה. אז מה בדיוק הניסויים בעצם הולכים להיות, זה משהו שעדיין לא נקבע תופית, אבל כאמור יש קודם כל ועדה שהולכת לקבוע את מה הולכים להיות אותם ניסויים, איזה טכנולוגיות ישראליות הולכות להיות ב... איתן הולך לקחת אותו, וגם אז הוא יצטרך בעצם ללמוד איך להפעיל אותם. אז הוועדה שבעצם מובלת על ידי אימפל קרייס,
יפה. ושאתה אומר קרן רמון, כשאתה אומר קרן רמון, אני אומר, מי זה מוריס קאן? מי באמת הגורם הדומיננטי שככה נמצא מאחורי הקרן?
אז לקרן יש מספר תורמים. איתן בעצמו, הוא תורם ותיק, כאמור, מתחילת הדרך של קרן רמון איתן. אבל יש עוד אוסף של תורמים. ובעצם איתן הולך לעשות את המשימה, אבל הקרן יחד עם אינבל בעצם שתוביל את הצד המדעי, יחד עם מאיה שתוביל את הצד החינוכי ורן שיהיה מפקד המשימה, הם בעצם יבנו את הלוז, הם יבנו את מה הם התכנים שאיתן הולך לעשות באותם בין 8-10 ימים שיהיה בתחנת החלל הבינלאומית, וגם יעבדו על בעצם לחבר את כולנו פה בישראל למשימה הזו.
כן, יפה, רק נאמר למאזינים, קצת בשביל הפרופורציות, אנחנו במקום הרביעי, אחרי ארצות הברית, אחרי ברית המועצות, ואחרי סין, בכל ההישגים שקשורים להגיע לירח, באמצעות החללית שאתם פיתחתם, נקווה שנכבוש את היעד הזה גם באמצעות אסטרונאוט. תודה רבה לך על השיחה המעניינת כאן, כפיר דמרי.
אני רק אתקן, הוא לא הולך לירח, הוא הולך לתחנת החלל
הבינלאומי. כן, נכון. בהחלט, שיהיה בהצלחה ונלווה את התהליך הזה יחד עם כל אזרחי ישראל.
אמן.
ערב טוב, להתראות, פרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל. והלילה בשיתוף המאזינים בשאלות של אמונה והשקפה בראי התקופה. על הפרשה ועל השבוע. הלילה ב-10 כאן בכל חי.
החלה מחירת בלק פריידיי במחסני חשמל. פתוחים לקהל בסניפים, באתר ובטלפון. כוכבית 5018. שלם וכך, עוד היום אצלך בבית.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
שלום,
זה בנוגע לפיקדון.
סליחה אדוני, הגעת למחלקה לא נכונה, אני מעביר אותך, אבדוק מי יוכל לעזור לך.
מתאים לך שמעבירים אותך מפקיד אל פקיד? בזמן שבנקים אחרים מעבירים אותך כל פעם אל פקיד אחר, במזרחי טפחות יש לך בנקאי אישי שזמין עבורך עם מענה אנושי. להצטרפות חייגו, כוכבית 8860. מזרחי טפחות, בנק אנושי, כמו שמתאים לך.
שמעת? רק לפני שבוע דניאל התחיל ללכת, והיום הוא כבר מתרוצץ, מטפס, עולה על הספות, כמה שהוא משתולל, ועדיין שום דבר לא בורח לו. אני אומרת לך, גיליתי מחדש את טיטולים פרימיום.
יותר ויותר אמהות מגלות מחדש את טיטולים פרימיום, בזכות המותנית הגמישה לעטימה מנזילות גם בזמן תנועה. טיטולים פרימיום, מבינים את התינוקות שלנו.
קייטרינג החצר בחשרות הרב רובין, אירועים במחירים מוזלים, אירוע ערב החל מ-39 שקלים למנה, ארוחות למוסדות וארגונים במחירים אטרקטיביים במיוחד, רבי עקיבא 50 בני ברק, לפרטים 03-69-59-329 או 052-579-931.
צריכים פתרונות לתקופה המאתגרת? טוב שיש מומחים של טפחות. אודי, אתה יכול לספר לנו?
בוודאי. יש לכם משכנתה בטפחות, יש לכם כסף מטפחות. עד 120 אלף שקלים בכרטיס ובתנאים אטרקטיביים. לא תשתמשו, לא תשלמו, ואת ההחזר אפשר לפרוס גם עד 20 שנה.
התקשו עכשיו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לשיקול דעת הבנק. כאמור בבחינת מידע בלבד.
הרגע הזה שהם מתעוררים בבוקר עם חיוך, את מחייכת לעצמך ויודעת שהחיתול שלהם לא דלף ונשאר יובש. פמפרס בייבי דריי, החיתול מספר אחת במחירות בעולם. את פי שניים יובש יותר מהחיתול המתחרה המוביל.
נועם, תמלא בבקשה את המריחם ושים אותו על השיש.
אבא, בשביל מה לתרוח?
כי מי שלא תרח בערב שבת...
סימן שיש לו נועם אחד.
נועם אחד מבית אפיקים, בר המים המתקדם ביותר, המותם לשימוש בשבת ובחול בחשרות מהודרת. להזמנות כוכבית 8510, מבצע מרענן לרוכשים עכשיו, מכונת מיצים קשים מקצועית מתנה. הזמינו עכשיו כוכבית 8510, כפוף לתקנון.
סליחה בבקשה, אפשר לשבת?
בוודאי, מרכז השולחן והכיסא, כל סוגי השולחנות והכיסאות למטבח, לסלון ולמשרד, במחירים מיוחדים מהיבואן לצרכן. מרכז השולחן והכיסא, ירמיהו 23 ירושלים, פתוח מ-10 עד 10 רצוף.
גם בכם בוערת אש הבמה? עקב הביקוש הרב, ימים אחרונים לסגירת ההרשמה לבית הספר למשחק מבית אופר הלוי. לפרטים חייגו 03-909-2124, 03-909-2124.
מאזינים יקרים, סגולת התארה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
לחיסון? צריך להמתין. למים חמים? ממש לא. רגע לפני שהחורף מגיע, התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
גם בכם בוערת אש הבמה? עקב הביקוש הרב, ימים אחרונים לסגירת ההרשמה לבית הספר למשחק מבית אופר הלוי. לפרטים חייגו 03-909-2124, 03-909-2124.
שלום, כאן חיים אהרונוב, סמנכ"ל אביס מכירת רכב. החודש לכולם יש סייל, ובאביס מכירת רכב יש מגה סייל. הנחות ומחירים שלא יחזרו. מגוון ענקי של רכבי 0 קילומטר ורכבי יד ראשונה, מינטונים מדהימים. תבדקו אותנו.
אביס מכירת רכב, כוכבית 5326. כפוף לתנאי המבצע.
קייטרינג החצר בחשרות הרב רובין, אירועים במחירים מוזלים, אירוע ערב החל מ-39 שקלים למנה, ארוחות למוסדות וארגונים במחירים אטרקטיביים במיוחד, רבי עקיבא 50 בני ברק, לפרטים 03-69-59-329 או 052-579-931.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו חוזרים אל המאבק של ההורים בסוגיית הצהרונים. שלום לעורך הדין ידידיה לאו.
שלום וברכה, ערב טוב לך ולכל המאזינים.
אז אנחנו מלווים את המאבק הזה כבר כמה וכמה ימים, מדברים גם עם ההורים, גם עם הזכיינים, המפעילים, המצוקה רבה, אבל היום אנחנו שומעים על פריצת דרך בוועדת הכספים. העניין מגיע לסיומו מבחינתכם?
אכן כן, אתם מלווים את זה זמן רב, שומעים אתכם, שומעים אותך מלווה ודואג כמו תמיד. נכון שהייתה היום איזושהי התקדמות, אבל אנחנו רק, אם נקדים במספר מילים, אנחנו הקמנו אגודה למען הילד החרדי, שהיא בעצם נקחה לעצמה המטרה לפעול בכל מקום שאפשר לסייע לרווחת הילד החרדי, והתאגדנו בה הורים, אלפי הורים, אפשר לומר, כבר הצטרפו ממש בימים האחרונים, הורים שמעוניינים להיות מיוצגים ביחד, לשמש מכפיל כוח, בפרט בתקופה הזאת של תקופת הקורונה, שחייבים להעלות את המודעות של הבעיות כדי שלא להישאר מאחור, והגיע הזמן באמת שיעלו את זה כאגודה ביחד ולא כקול בודד שזועקים במדבר, שזועקים בכל קול במדבר ולא שומעים את זעקתם. הרעיון בהקמת האגודה בעצם זה להיות פה לילד, כי אנחנו ראינו שאומנם היו מאמצים רבים מכל מיני כיוונים בחודשים, שבועות האחרונים.
כלומר, בוא ככה נעשה, אתה יודע, בוא נקרא לילד בשמו, כמו שאומרים, אין עד היום ייצוג הולם לצורכי הילד החרדי מול הרשויות, מלבד הפוליטיקאים החרדים שרצים מפה לשם, מנסים לסייע ולעזור, אבל מישהו שיאגד את כל הבעיות שיש בנושא הזה, אתה אומר, זאת האגודה החדשה שאתם מקימים, אז קודם כל תבורכו
אנחנו מעוניינים לתמוך, לגבות, לסייע בכל מה שאנחנו יכולים, יש אגודות דומות בציבור הכללי, הגיע הזמן שתהיה אגודה כזו גם בציבור חרדי, דתי, שצדה לטובת הילד החרדי, ואנחנו דואגים להיות פה לילד עם כל המסגרת שמקיפה אותו לבית, למשפחה, שנתקלים לבעיות מגוונות, שהפעם הבאה מדוברת בנושא הבא, בנושא הצהרונים. אני מניח שרבים מהמאזינים כבר שמעו, אבל למי מהמאזינים שעוד לא מספיק מעורה בקי ויודע, אז רק בשתי מילים נסביר, הצהרונים בעצם מסגרת אחרי הצהריים בגילי 3-7.
כן, את הנושא אנחנו מכירים היטב, כבר שמענו אותו כמה וכמה פעמים, אנחנו מדברים בעצם עכשיו על השבתה של הצהרונים, בעקבות העובדה שמשרד החינוך הפסיק לתקצב את הסייעות בצהרונים, בטענה שהן כבר מתוקצבות בסך התקציב שהוא מעביר למפעילים. טוב, לא ניכנס, נלאה את המאזינים, מה אתם עושים כדי לפתור את הבעיה?
אז אנחנו משתדלים ככל יכולתנו לתמוך ולהביא את זעקת ההורים שהיום בשעה 13:00 נאלצים לקחת את הילדים מהצהרונים ולא יכולים לחזור מהחלט לעבודה, לא יכולים לחזור ללימוד.
אנחנו יודעים במקביל שגם הוגשה איזו עתירה בעניין הזה, אתה יודע לספר לנו על זה?
הוגשה עתירה שכרגע עדיין לא מטופלת, אבל אנחנו לא מתקדמת לגופו, לזרז תהליך למחר בבוקר. אנחנו בעצם, כמו שכולם שמעו היום, הרב גפני נפגש עם, חבר הכנסת הרב גפני נפגש עם שר האוצר, בישיבה ארוכה, לפני שבוע וחצי היה דיון בוועדת כספים, שבו הוא עלה הנושא וביקשו תשובות מיידיות. כמובן שהנושא מתעכב, ושהכל מגיע לכסף הזה יותר
לוקח זמן. אז בואו נסכם ככה, עורך הדין ידיד אלאו, אנחנו לטובת העניין הזה תמיד פתוחים וקשובים, השידור שלנו מוקדש מתי שתצטרכו אותו לצורך העניין הזה, ונמשיך להשמיע את קולכם ולהגביר את הלחץ.
מודים לכם, ומודים לחברי הכנסת החרדים בראשם הרב גפני, ואנחנו ממשיכים לפעול לטובת 34,000 תלמידים שהם חכים.
נקווה שהעניין יגיע לסיומו הטוב כמה שיותר מהר. עורך הדין אלאו, תודה רבה לך.
תודה רבה גם לך.
ערב טוב, סיימנו את המהדורה המרכזית לערב. תודה לעורכת הראשית אסתי פלד ולטכנאי אורי כהן. ערב טוב לכם, להתראות.
גם בכם בוערת אש הבמה? עקב הביקוש הרב, ימים אחרונים לסגירת ההרשמה לבית הספר למשחק מבית אופר הלוי. לפרטים חייגו 03-909-2124 03-909-2124.
מקימי,
רשת האופנה מקימי פותחת את הסניפים עם 50% הנחה על הקולקציה החדשה.
מקימי, סי האופנה מקימי,
כפוף לתקנון.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
החלה מכירת בלק פריידיי במחסני חשמל. פתוחים לקהל בסניפים, באתר ובטלפון, כוכבית 5018. שלם וכך, עוד היום, אצלך בבית.
המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
לחיסון? צריך להמתין. למים חמים? ממש לא. רגע לפני שהחורף מגיע, התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
עכשיו במקימי, 50% הנחה על הקולקציה החדשה, גם באתר, mekimi.co.il.
מקימי סיופנה, מקימי.
כפוף לתקנון.
שימו לב, מחסלים מלאים בפעמית סטור. 5 ימים של אטרף ואתם מרוויחים. עשרות פריטים במחירי חיסול בחמישה, 10 ו-15 שקלים, לדוגמה. 150 צלחות צבעוני למיקרו ב10 שקלים. 3 חבילות מגבונים ב5 שקלים. נותרו עוד 3 ימים למבצע, רק בפעמית סטור. אל תפספסו.
יומן החוץ, עורך ומגיש שלמה ריזל.
שלום לכם וערב טוב. כמדי יום שלישי בשבוע, גם הפעם אנחנו עם יומן החוץ, לסיכום החדשות העיקריות שהתרחשו ברחבי הגלובוס בשבוע האחרון. אתכם מאחורי המיקרופון שלמה ריזל, והטכנאי הוא אבי שלום.
The media has tried to call the election and they don't have a legal right to call the election. It gets decided by our electors, not by NBC, CBS, MSNBC, CNN and even Fox. You don't get the right to call it. I don't get the right to call it. So he is contesting it vigorously. As he's gotten more evidence of the rigging that went on, he's really outraged. And I am too. I mean, it's way beyond what people think.
התקשורת ניסתה להכריז על תוצאות הבחירות, אבל אין להם את הזכות לעשות זאת. זה נקבע רק על ידי האלקטורים שלנו, לא על ידי NBC, CNN, CBS, ואפילו לא רשת פוקס. את הדברים הנחרצים האלו בראיון לרשת פוקס ניוז, אומר רודי ג'וליאני, שמונה על ידי נשיא ארצות הברית טראמפ לעמוד בראש הצוות המשפטי שלו, שיערר על תוצאות הבחירות עד כה ויצביע על זיופים המוניים. אבל אם חשבתם שמדובר בתירוצים של אדם שאינו יודע להפסיד, בדברים האלו של ג'וליאני, שמיותר לציין, לא זוכים משום עידוד בתקשורת בארץ, הוא מציג כתב אישור חמור במיוחד נגד הדמוקרטים שזייפו את הבחירות. בקטע הבא שאותו נשמע כעת הוא אומר כי חברת ספירת הקולות דומיניון שנזכרה על ידי 27 מדינות בארצות הברית היא חברה הפועלת מוונצואלה. לדבריו, התוכנה של החברה הזו יוצרה על ידי חברה בשם סמארטמטיק, חברה שהוקמה על ידי הרודן הוונצואלי הוגו צ'אבס, שעזרה לזייף בחירות במדינות דרום אמריקה. לכן פעילותה נעשה בארצות הברית לפני עשור, אבל כעת סמארטמטיק מופיע בארצות הברית תחת חברות הבת שלה ובראשן דומיניאן. החברה הזו, טוען ג'וליאני, שולחת את הקולות שהיא סופרת אל מעבר לים, כלומר לוונצואלה, באמצעות מה שמכונה דלת אחורית, ושם נערכים הזיופים.
Including a very very dangerous foreign company that did the votes in 27 states, a company that's not American, a company that's foreign, a company that has close ties with Venezuela and therefore China, and uses Venezuelan company software that's been used to steal elections in other countries. I mean, I don't think people have any idea of the dimension of the national security problem that Dominion creates. This Dominion company is a radical left company. One of the people there is a big supporter of Antifa and has written horrible things about the president for the last 3 or 4 years.
עוד הדברי ג'וליאני ברעיון הזה, המומחיות של יוצרי התוכנה הזו היא לזהות מקומות בהם היריב מוביל, ואז לעצור פתאום את ההצבעה ולשבש אותה. כך למשל, יש לנו 4 עדים שבשעה 4:30 בלילה הגיע פתאום מסעית עם 100,000 קולות ידניים למרכז הספירות בדטרויט שבמישיגן במעטפות לא מזוהות. כל המעטפות היו לביידן וזה חזר על עצמו כל העת עד שהפר לטובת טראמפ פשוט נמחק.
In Detroit, we have evidence that 100,000 ballots were brought in at 4:30 in the morning and counted, and to the extent that our witnesses, and there are 4 of them, saw it, and one of them is a ex-employee of Dominion. According to them, every single ballot was for Biden. And not only that, whatever ballots they could see, because these weren't Republicans, so they could get closer. Every ballot they could see, it just had Biden's name on it. Nobody else, not even another Democrat. Now, why does that happen? It happens because you know you're behind. Dominion notifies you. You call off the counting, and then you start doing ballots like this.
וזה עוד כלום, כי בהמשך הרעיון הארוך כל כך ברשת פוקס, מספרת עורכת הדין סידני פאוול מהצוות המשפטי של טראמפ כי יש לה הוכחות על כך שסכומי כסף משמעותיים הועברו לבני משפחותיהם של פקידים בכירים במדינות בארצות הברית שרכשו את התוכנה. לדבריה יש לה מספיק הוכחות ברורות על כך והיא תציג אותם בבית המשפט.
Well, I mean, we are collecting evidence now from various whistleblowers that are aware of substantial sums of money being given to family members of state officials who bought the software. I mean, we're talking about $100 million packages for new voting machines suddenly in multiple states, and benefits ranging from financial benefits for family members to sort of what I would call election insurance. Because they know that they can win the election if they are using that software. It's really an insidious, corrupt system.
ובינתיים עדיין בנושא הזה, אבל היא מתנחתה קלה. אם תשאלו את דוברת הבית הלבן, קיילי מקנקי, האם הנשיא טראמפ יגיע לטקס ההשבעה של נשיא ארצות הברית החדש בחודש ינואר למניינם, זו אפילו לא דילמה. מבחינתה, זה פשוט תהיה השבעה של טראמפ בפעם השנייה.
Again, you know, that's many steps away here. We're talking January, and President Trump believes he will be President Trump, have a second term, and litigation is the first step, many steps away from that.
It would look pretty bad if he did not attend the inauguration. It would sound like, well, look like sour grapes, wouldn't it?
I think the president will attend his own inauguration. He would have to be there, in fact.
ובו בזמן היה גם מי שנזכר ברעיון שנערך ברשת CNN לפני כחודשיים עם שר המשפטים האמריקני וויליאם בר. בר הזהיר אז מהצבעה בדואר ואמר, זה משחק באש, אנשים מנסים לשנות את החוקים לשיטה שפתוחה להונאה, וזה חסר אחריות ומסוכן.
This is playing with fire. We're a very closely divided country here. And if people have to have confidence in the results of the election and the legitimacy of the government, and people trying to change the rules to this methodology, which as a matter of logic is very open to fraud and coercion, is reckless and dangerous, and the people are playing with fire.
ומי שעוררה השבוע סערה גדולה אחרי התבטאות קשה נגד טראמפ הייתה הכתבת הראשית של רשת הטלוויזיה האמריקנית CNN, קריסטיאן אמפור. היא ניצלה את הבמה שלה כדי להביע את דעתה על ממשל טראמפ בארבע השנים האחרונות, השוותה אותו לא פחות למעשה הנאצים, היהודים, בפוגרום שנקרא ליל הבדולח, שהתרחש ברחבי גרמניה ואוסטריה בין התשעה לעשרה בנובמבר בשנת 1938, וסימן את תחילתה של שואת יהודי אירופה. לדבריה שאת חלקם נשמע כעת, שבוע לפני 82 שנה התרחש ליל הבדולח, יריית הפתיחה של הנאצים על הציוויליזציה האנושית שהובילה לרצח עם. אותו מגדל של ספרים בוערים הוביל למתקפה על עובדות, ידע, היסטוריה ואמת, ואחרי ארבע שנים של מתקפה מודרנית דומה על ידי דונלד טראמפ מול אותם ערכים, צוות ביידן-הריס מתחייב לחזור לנורמליות. המנפור הוסיפה גם כי בכל יום ג'ו ביידן מוסר הודעות נשיאותיות בנוגע לממשל תקין ובריאות העם אמריקני, בעוד שיריבו המובס משתולל, מתאר אויבים שנתפסו ומונע את חילופי השלטון. המנפור התנצלה הבוקר אחרי שורת לחצים, אבל נזק שרשום על שמה כבר נעשה.
Welcome to the program, everyone. I'm Christiana Manpour in London. This week, 82 years ago, Kristallnacht happened. It was the Nazis' warning shot across the bow of our human civilization that led to genocide against a whole identity. And in that tower of burning books, it led to an attack on fact, knowledge, history, and truth. After 4 years of a modern-day assault on those same values by Donald Trump, the Biden-Harris team pledges a return to norms, including the truth.
ובינתיים בסוריה השכנה מספידים היום את הדיפלומט המוכר והוותיק ביותר של המדינה הערבית, שר החוץ ווליד אל-מועלם, שמת אתמול. בדיווח בטלוויזיה הממלכתית במדינה לא ניתנו פרטים מדבר סיבת מותו של אל-מועלם, והערכה היא כי הוא מת מבעיות לבביות. מועלם היה קולו של המשטר הסורי בעולם במגוון נושאים, וכמובן גם בנושא הישראלי. ברוב הפעמים הוא יצא נגד ישראל, אבל היה שותף בכיר למסע ומתן מולנו, וחשף כי בשנת 2008 ראש הממשלה אולמרט הסכים לרדת ולוותר על הגולן כולו. אל-מועלם התנגד לחיזבאללה השיעי ונאבק פה בדרכים דיפלומטיות בתוככי מסדרונות הממשל בדמשק, אבל נכשל בקרב הזה. הנה ההודעה על מותו ברשת אל-ג'זירה.
אלן التلفزيون السوري الرسمي وفاة وزير الخارجية وليد المعلم. وقد تولى المعلم المنصب سنة 2006 وكان شاهدا على محطات كبرى في تاريخ نظام بشار الأسد وعلى تطورات الثورة السورية وتقلبات الإقليم، كما شارك في محادثات السلام السورية الإسرائيلية على امتداد عقد التسعينات من القرن العشرين.
עד כאן יומן החוץ לשבוע זה, נשוב ונשתמע כאן בעזרת השם בשבוע הבא בשעה הזו. איתכם מאחור המיקרופון שלמה ריזל, היו שלום ובשורות טובות.